ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעצם הסיפור, אם אפשר לקרוא לזה בכלל סיפור, שהוא הבסיס לכל הדברים שנדבר בהם היום, הוא שלושת השורות הראשונות שאתם רואים למעלה. השורות חסר אחד? השורות, שני הסיפורים האחרים זה תוספת, אבל הכל מתחיל משלוש שורות, וזה מעמיד אותנו קודם כל בשאלה מה הגבול בין סיפור לבין תורה. בכל אופן, הרב גינזבורג הכניס את זה בספר הסיפורים שלו, אז בואו נקרא את זה קודם כל. כבוד קדושת הבעל שם טוב אמר להנלווים אליו, וזה הלשון: בניי, אין אתם צריכים את שלי, רק שאתם צריכים להישאר מאוד מלשקר, מאוד מאוד מלשקר, ואם כן יהיה מכם בני אדם. זה הכל. עכשיו אני באמת שאלה, למה זה סיפור? כי זה דברים שמסופרים תוך כדי הליכה, שהוא הלך יחד עם החסידים, כל עם הנלווים אליו, וזה לא דברים שנאמרו כאיזה דבר תורה, זה לא נאמר מלכתחילה בכוונה להגיד תורה, אלא זה היה גם איזו שיחה כזאת. מבחינתנו זה לא כל כך משנה, מכיוון שיש פה הרבה עומק בדברים הללו, למרות שזה פסקה כל כך קטנה, אבל היא כל כך מלאה. אני חושב אחד הסיפורים המופלאים, או אחד הפירושים המופלאים בכל שלושת הכרכים האלה של הרב גינזבורג, שאותי על כל פנים תפסו באופן מיוחד, וננסה להעביר את זה לכם ולשתף אתכם גם בעניין הזה, למה זה לדעתי דבר כל כך יסודי מה שיש פה. אבל בואו נחזור באמת תראו, כשקוראים את זה ככה לא היינו מייחסים לזה כל כך חשיבות. מה כתוב פה? בעל שם טוב אומר לנלווים אליו: בניי, אין אתם צריכים את שלי. קודם כל זה מין אמירה כזאת שהיא בקודים: אין אתם צריכים את שלי. מה זה אין אתם צריכים את שלי? רק שאתם צריכים להישאר מאוד מאוד מלשקר, ואם כן יהיה מכם בני אדם. ככה בקריאה הפשוטה של הפסקה הזאת, מה כבר חידוש גדול יש פה, נכון? אומרים לנו שאסור לשקר, בסדר, זה סוג של הטפת מוסר אולי, כן? ואז אומר הבעל שם טוב: אם לא תשקרו אתם תהיו בני אדם. הרי מרגישים שיש פה משהו שאומר דורשני, ושיש פה רק איזה קצה קרחון שמתחתיו מסתתרים דברים מאוד מאוד משמעותיים ויסודיים, וזה נאמר רק בראשי פרקים. וצריך להבין שסיפור חסידי הוא לא סיפור מוסרי, ורעיונות חסידיים הם לא רעיונות מוסריים, זה לא בעלי המוסר. ובהמשך אנחנו נסביר למה אנחנו מתכוונים בהבחנה הזאת. אז קודם כל, ופה אני אומר, בלי הרב גינזבורג בכלל לא היה לנו סיבה כאילו להתייחס לזה ולעשות מזה איזה עניין, אבל אחרי מי שעושה פה את העיקר זה הבעל שם טוב עצמו. בסיפורים אחרים הסיפור עצמו הוא מרתק, הסיפור עצמו כבר מזמין אותנו להבנות ולמחשבות, פה אין כמעט כלום ואת הכל הוא עושה. אז אני ככה רוצה לעמוד על עיקרי הדברים שלו ולחדד אותם פה ושם. דבר ראשון אומר הבעל שם טוב: בניי, אין אתם צריכים את שלי. גם כן משפט, כמו שאמרנו, קצת משפט לא ברור כל כך. אז גינזבורג אומר ככה: המשפט הזה משקף כנראה הבדלי גישות, נקרא לזה, בין חסידות פולין מצד אחד לבין חסידות חב"ד. קודם כל, מה זה חסידות פולין? אני חושב שאחד החצרות המייצגות באופן מובהק, גור זה חסידות פולין קלאסית. אם אנחנו מדברים על חסידות גדולה, כן, וצריך להבין, חסידות מצד אחד זה מקשה אחת, מצד שני יש הבדלים, ואחד ההבדלים זה בנקודה הזאת. ומה שהוא אומר ככה: התפיסה בחסידות פולין הייתה שהרבי צריך להתבטל אל הרבי. הרבי הוא הראש, אתם יודעים, ראש, טוב שמה, ראש, לא זוכר, לא משנה, ראש בני ישראל, זה ראשי תיבות רבי, לא?
ראשי בני ישראל.
ראשי בני ישראל. בקיצור, הרבי זה הראש, החסידים זה כמו האיברים האחרים של הרבי. יש חסיד אחד שהוא הרגל של הרבי, וחסיד אחד שהוא היד של הרבי, יד ימינו של הרבי, נגיד משהו כזה. עכשיו כולם, כל האיברים צריכים להתבטל כלפי הראש, והרבי מעלה אותם לפני הקדוש ברוך הוא. אז התבטלות מוחלטת, התמוססות מוחלטת בפני. אני חושב שבמידה מסוימת זה רושם שאפשר לקבל אותו גם מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר על הצדיק האמת ועל ההתבטלות לצדיק האמת. וככה לכאורה יש איזו הרגשה אצל חסידי ברסלב, לא כך אצל חסידי חב"ד, וכנראה שלא כך חשב הבעל שם טוב. זאת היא הטענה. הרב גינסבורג, דרך יש עוד מעט יד כיסלב, אתם קראתם על זה? יש התוועדות ענקית? יש פה מישהו שחושב ללכת?
כל הישיבה.
כל הישיבה?
לא, יש כמות הקטנה.
כמות לא קטנה, טוב, זה יפה. אבל צריך להבין, הרב גינסבורג הוא לאורך כל הספר שלו וגם בספרים האחרים יש לו נטייה להבליט את העניין שחסידות חב"ד היא הממשיכה הכי אותנטית של הבעל שם טוב ושל המגיד ממזריץ', ומה שקרה בחסידויות אחרות זה אולי כבר הסתעפויות, לא שהוא שולל אותם, אבל הרבה פעמים אתם תראו בדבריו שהוא אומר שבעצם הכוונה האמיתית של הבעל שם טוב הייתה לא כמו שרואים בחסידויות אחרות. וזה אחת הדוגמאות. הוא אומר, חסידות חב"ד אין דבר כזה התבטלות אל הרבי. הרבי, ולכן חסידי חב"ד לומדים המון תורות, לומדים את הספרים. חסידות שטובעת מהחסיד ללמוד בעצמו ולעמוד על שתי הרגליים שלו, לא להסתמך על אף אחד אחר. והוא מביא, הוא מצמיד לזה גם את ההלכה בשולחן ערוך, שכשאדם מתפלל אסור לו להסתמך על איזה דבר מסוים, בצורה כזאת שאם נוצאים להישען על הסטנדר למשל, בצורה שאם תוציא את הסטנדר אז הוא ייפול. אי אפשר, לא יוצאים מדי חובה בתפילה כזאת כשצריך לעמוד בתפילה. לא יודע אם עד כדי כך לא יוצאים מדי חובה, אבל זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. והסיבה, ומכיוון שאדם צריך לעמוד על שתי הרגליים שלו, לא להסמך על משהו. באותה מידה אומר הרב גינסבורג, גם במה שקשור לסמיכה רוחנית, אסור לך לחפש משענת כלשהי, כולל הרבי. בסופו של דבר אתה צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, כן? ואין אף אחד אחר שיעשה בשבילך את העבודה. אני רוצה להעיר הערת אגב, חס וחלילה שלא תבינו אותי לא נכון. אני חושב שהתופעה הזאת, התלות הזאת ברבי, שהרבי הוא הכל ואני שום דבר, היא מצאה לה, אני חושב, ביטוי מאוד מאוד קיצוני למה שקורה היום בחצרות השונות בדרום, כן, של כל הבבות למיניהן. האם שם אנשים שהם בעצם חילוניים גם, סוחרים גדולים, הם לא רואים אפילו חובה בעצמם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כן? ובשבילם אם הם הולכים אל הבבא הזה, הבבא האחר, מתייעצים איתו, אז זה כבר עושה להם את העבודה וזה מכניס אותם ישירות לעולם הבא. אני חושב שזה דוגמה למה שמשתלשל בצורה קיצונית ממה שהתחיל בחסידות פולין, שמייצגת את זה בזמנו, הזכה את זה חסידות פולין, אבל זה כבר הפך להיות משהו הרבה יותר קשה והרבה יותר קיצוני. אז אני אומר, אין ספק שכנראה שיש השפעה מאוד חיובית על אנשים מסוימים בזה שהם מתקרבים לאנשים כאלה, אבל אני חושב שאנשים כמונו נדחים, די נדחים מתופעות כאלה, וכנראה, ובין השאר זה קשור גם לנקודה הזאת. מה זאת אומרת שמישהו אחר יעשה לך את העבודה? כן, אתה הולך ואתה איזה אמונה עיוורת כזאת, ומה איתך? מה אתה עושה? כן, אז על כל פנים בחסידות חב"ד, וזה ככה הוא מסביר את המשפט, אין אתם צריכים את שלי. את כל זה הוא מכניס במשפט הזה. כן, אני לא בא להחליף אתכם ואת העבודה שלכם, כן, ולשמש לכם איזה תחליף כלשהו. אני צריך להדריך אתכם, להעיר לכם, לפתוח לכם את העיניים. בסופו של דבר החסיד עצמו הוא צריך לעשות את מה שיש לו, הוא צריך לעשות את זה בדרגתו. גם אם הוא לא בדרגה של הרבי, לא דורשים ממנו להיות בדרגה של הרבי, הוא צריך כל אחד לפום שיעור הדילי, לפי הכוחות שלו ולפי השיעור שלו והיכולות שלו בעבודת השם שלו. בסופו, כך מסביר הרב גינסבורג את המשפט הראשון הזה פה, אין אתם צריכים את שלי. אבל מצד שני הבעל שם טוב אומר, כן, אני לא רוצה לחנך אתכם שתהיו איזה תלותיים, שתהיה לכם איזה תלות בי, שאני אעשה בשבילכם את העבודה. אז לכן הוא אומר, אבל מה כן, מה אני כן דורש ממכם, מה אני נגיד, מה אני מדריך אתכם, מה אני מייעץ לכם? אלה שני המשפטים הבאים. אז הוא אומר ככה, רק שאתם צריכים להישמר מאוד מאוד מלשקר. זה גם כן משפט בעייתי. מה העניין הזה להתייחס דווקא למידת האמת? דבר פה על מידת האמת, רק הוא אומר אותה על דרך השלילה, כן? תזהרו מאוד מאוד מלשקר. מה הדבר הזה? אז אמרתי, צריך פה להקדים איזו הקדמה. הרב גינזבורג לא כל כך מדגיש את הנקודה הזאת, כי אצלו זה היה פשוט. אבל אנחנו קוראים משפט כזה, אתם צריכים להישמר מאוד מאוד מלשקר. דרך כלל התפיסה שלנו היא התפיסה המוסרניקית הרגילה, כן? אחד מהבסיס של המידות של האדם, של עבודת השם שלו, צריך להיות מושתת על אמת. צריך להיזהר מאוד לא לשקר, לא לשקר לעצמו, לא לשקר לזולתו, מההיבט המוסרי של העניין הזה. אבל כמו שאמרתי, כשאנחנו קוראים סיפורים חסידיים או לומדים תורה חסידית, משפט כזה כמו שצריך להישמר מאוד מאוד מלשקר, יש לו משמעות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר פנימית. והרב גינזבורג אומר, הוא מדגים את זה דרך הנושא הזה של אמת ושקר. קודם כל הוא מביא איזה שלה, שלה הקדוש, יש איזה שלה מעניין מאוד, איזה עצה, לא עצה, איזה הוראה לגבי חינוך ילדים. והוא אומר שבחינוך ילדים הדבר הכי חשוב לחנך את הילד לא לשקר. אתם יודעים, הנטייה לשקר היא רווחת הרבה מאוד אצל ילדים קטנים, נכון? והשלה הקדוש אומר, צריך לחנך את הילד בראש בראשונה לא לשקר. תגידו אתם, למה לעמוד על הנקודה הזאת לא לשקר? יש הרי עוד מידות, יש הרי עוד דברים אחרים חשובים. למה השלה הקדוש הדגיש דווקא את העניין הזה של מידת האמת? אז הוא אומר הסבר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, אם אתה מחנך ילד שהוא יגיד תמיד את האמת, אז ממילא זה ישפיע גם על המידות האחרות שלו. מדוע? מכיוון שהוא יזהר מאוד לא להיכשל בדברים אחרים, כי הוא יודע שאם הוא ייכשל בהם הוא יצטרך לתת הסברים אחרי זה לגננת, לאבא שלו, לאמא שלו וכולי, כן? והוא יביא את עצמו למצב שיצטרך לתת הסבר למעשים שלו. עכשיו, אם הוא חינך את עצמו לא לשקר, הוא לא יוכל לשקר, הוא יראה חייב להגיד את האמת. לכן בשביל לחסוך מעצמו את העלבון ולחסוך מעצמו את הביזיון, ומילא הוא יחנך את עצמו לא להיכשל בדבר כזה, לא להיכשל בדבר זה. זאת אומרת, באיזשהו מקום מידת האמת היא מפתח מאוד מאוד בסיסי. לכן בעניין שלנו הבעל שם טוב מדגיש קודם כל את הנקודה הזאת, תזהרו לא לשקר. אבל זה לא מספיק, והרב גיזמו מסביר ככה, הוא אומר ככה, תראו, במידת השקר או מידת האמת יש כל מיני דרגות. במושגים של הקבלה זה נקרא חסד שבאמת או הדין שבאמת. אדם יכול לחנך את עצמו למידת האמת או לזהירות משקר מתוך ההיבט החיצוני, נקרא לזה שוב פעם ההיבט המוסרניקי, בתור כוח מרתיע, כן? אדם מפחד לשקר, בדוגמה הזאת שנתנו אצל ילדים, אתה מפחד לשקר, למה? אתה מפחד שיתפסו אותך, ואם אתה תשקר אחרים, אחרים ישקרו גם אותך, כן? ולכן, זאת אומרת, בסופו של דבר זה יחזור אליו כבומרנג, זה יתנקם בו. עכשיו, מין תפיסה כזאת של אמת מהסיבה הזאת, התפיסה הזאת היא תפיסה של אמת, סוג מסוים של אמת חיצונית. זה לא אמת לשמה, לשם שמיים. זה אדם שמחנך את עצמו לאמת בגלל שהוא רוצה לחסוך מעצמו ביזיונות, לחסוך מעצמו עלבונות, כן? אבל זה לא דבר שבה הוא מפחד מהאמת המייסרת, מזה שזה ייסר אותו, מזה שזה יבוא אליו בפרצוף. זה חשוב, זה ודאי יותר טוב מכלום, אבל זה לא הנקודה. וזה ודאי לא הנקודה כשהבעל שם טוב מדבר על מידת האמת, כן? כשהבעל שם טוב מדבר על מידת האמת, הוא מדבר על משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בסיסי. עכשיו, מאיפה הוא מוכיח את זה, הרב גינזבורג? כן, תגידו אתם, שאנחנו מדברים פה על כמה רמות של אמת ושקר, ואנחנו לא מתכוונים לרמה החיצונית של האמת, כן, של מין נימוס כזה, של מין התנהגות חברתית, למנוע מעצמך הנה אימויות או משהו כזה. תוכיחו מתוך הסיפור שיש פה כנראה רמז למשהו הרבה יותר עמוק. כמו כל דבר בצהל, אנחנו מחלקים את הסיפור הזה לשלושה חלקים. את החלק הראשון כבר דיברנו עליו, כן? שהבעל שם טוב אומר, אין אתם צריכים את שלי, המטרה שלי היא לא שתתבטלו אליי, שתעמדו על הרגליים שלכם, זה כבר הסברנו, אוקיי? דבר שני, ההוראה הבסיסית הזאת של הבעל שם טוב, של להיזהר מאוד מאוד מלשקר. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין הכוונה פה לאמת ושקר במובן החיצוני, כן? של נורמה. מה מהי ההוכחה? תגידו אתם.
כן.
ואם כן, יהיה מכם בני אדם. עכשיו, לכאורה, מי שלא משקר הוא בן אדם. מה המשמעות של הדבר הזה? אם לא תשקר, תהיה בן אדם.
מה זה אומר?
איך?
הוא חי לפי המציאות שלו.
מה הם המניעים של האמת? זה השאלה. הוא אומר, השאלה החשובה פה, הבסיסית, היא מה הם המניעים שבגללם אתה מחנך את עצמך למידת האמת, או אתה חי על פי מידת האמת. בדוגמה שציירנו קודם, הילד הקטן הזה שמחנכים אותו לא לשקר כי הוא מפחד שיתפסו אותו, והוא כבר התרגל הרי לא לשקר כולי. זה לא נקרא חינוך אמיתי לאמת. מדוע? מכיוון שזה אמת נורמטיבי כזה. זה אמת, כמו שאמרנו קודם, מכיוון ששלי שמור לי ושמור לך, הוא לא רוצה להסתבך כולי. אבל יוצא שבאיזשהו מקום בעומק ליבו יכול להיות שהוא כן היה רוצה לשקר. זה לא אומר שהוא בן אדם באמת. למה? כיוון שיכול להיות שבפנימיות לבבו יש לו נטיות לשקר, רק הוא חינך את עצמו, זה מין סוג של אילוף, כן? חינך את עצמו למצב כזה, אני לא רוצה להסתבך, לא רוצה להביא את עצמו. בצבא מכירים הרבה מציאות כזאת, נכון? בצבא יש הרבה אילוף, כן? בחינוך שלנו אנחנו לא מסתדרים עם כל ההוראות של הצבא, אבל מה שמחזיק אותנו הרבה פעמים זה הפחד, נכון? הפחד שהמפקד יתפוס אותי וכולי. הרבה דברים אנחנו עושים, במיוחד בצבא, אנחנו רוצים להאמין שבאזרחות המצב הוא שונה. בצבא אין לנו הרבה ברירה, כן? מכיוון שיש הרבה דברים מכבידים, כן? הרבה דברים הרבה הוראות קשות וכולי, אבל לפעמים את הרוב הגדול אנחנו מקיימים מתוך איזה פחד, לא משום שזה אמת פנימית שלנו. ככה זה בצבא, אנחנו נותנים את זה רק כדוגמה. עכשיו, בעל שם טוב מדבר על הצורך להתחנך לאמת ולהיזהר משקר, הוא מתכוון למשהו שהוא במהות של האדם, כן? שהוא משנה את הבן אדם, שהוא באמת הופך להיות בן אדם. ועכשיו פה צריך גם את הנקודה הזאת להסביר. הוא אומר ככה, מה זה נקרא להשתמש באמת על מיד להיות בן אדם? הוא אומר ככה, אם האמת היא כמו שאמרנו קודם, היא אמת של נורמה, כן? יש נורמה שאני התחנכתי אליה ואני יודע שאלה הכללים של החברה, אסור לך לשקר כי אחרים ישקרו אותך ואז יהיה חורבן של החברה וכו' וכו'. במצב כזה, אדם שחי על פי מידת האמת וחינך את עצמו למידת האמת, מאוד מאוד חשוב לו לראות שגם הסביבה היא כזאת, כן? ואם בסביבה הוא רואה אנשים שהם לא כמוהו, נורא מרגיז אותו. הוא אומר, אני, יכול להיות שהוא אומר את זה בליבו, הוא לא אומר את זה בפה. הוא אומר, אני בסדר, אני כבר התחנכתי, מה איתך? לכן הרבה פעמים אנחנו נראה תופעה כזאת של אנשים שלוטשים עין תמיד על הסביבה. אז אולי, תמיד חשוב להם שגם הסביבה תהיה בסדר. אני בסדר, למה אתה לא בסדר? ברור. עכשיו, למה, ממה נובעת התופעה הזאת? כן? התופעה הזאת נובעת בדיוק מאותה נקודה שאמרנו קודם. כי גם אצלו האמת היא בגלל מה יאמרו הבריאות, מה יגידו עליי. זה המניע של האמת שלו. והיות וכל העניין הזה של האמת אצלו הוא עניין חברתי, של מה יגידו עליי ומה אני אגיד עליהם וכו', לכן הוא אומר, אני בסדר, אני מתנהג לפי הכללים. למה אתה לא מתנהג לפי הכללים החברתיים? ברור. זאת אומרת, אז שוב, הכל פה סובב סביב עניין של הסכמים כאלה, הסכמים חברתיים. כן? אני רוצה שאתה תהיה בסדר, ואז גם אני אהיה בסדר וכו'. כן? אבל בסופו של דבר, זה לא מה שהבעל שם טוב מתכוון פה. כן? כשהוא מדבר על להיות בני אדם, אז הוא מתכוון למשהו הרבה יותר עמוק. עכשיו, מה זה המשהו העמוק הזה? אומר ככה. דרך אגב, יש עוד נקודה שאנחנו כבר התגשנו אותה כמה פעמים. מה מניע אנשים הרבה פעמים להיות ביקורתיים כלפי הזולת? כי הם חינכו את עצמם, בסדר. במקרה שלנו חינכו את עצמם למידת האמת, ויש להם כבר סרגל. והם חושבים שהסרגל שלהם הוא בסדר גבור, הוא ישר מאוד, ואז הם מצפים שכולם יתיישרו לפי הסרגל שלהם, נכון? ואם מישהו לא מתיישר, הם נורא מרגיז אותם. ולכן הם לוטשים עין, לכן הם תמיד ביקורתיים. מה איתך? תמיד הם פוזלים לסביבה. הם לא ממוקדים עם עצמם פנימה. ברור? עכשיו, כי הכל מסתובב סביב הנקודה הזאת. עכשיו, אבל, אומר ככה, אדם שאצלו המניעים של האמת זה לא מניעים חברתיים כמו שהגדרנו אותם קודם, אלא זה לאמת לשם שמיים, לא יקרה אצלו אף פעם דבר כזה. הוא אף פעם לא ילטוש עין והוא לא יבזול. איך אתה מתנהג? כן? אני בסדר, מה איתך וכו'. זה לא קיים אצלו, זה לא רלוונטי אצלו. כן? הוא לא יחפש את המומים אצל הזולה. בהקשר הזה, תראו את הסיפור הנפלא שמביא הרב גינזרוג בהערות שלו, ואני אומר לכם, זה לא סתם שאמרתי לכם קודם שהסיפור הזה באופן מיוחד לדעתי הוא סיפור מכונן כזה. הוא צריך להיות נר לרגלינו, ואני לא מגזים מה שאני אומר, אבל תראו את אחד הסיבות למה שאני אומר בסיפור הבא, סיפור מספר אחד שמופיע אצלו שם בהערות. אבל זה סיפור נפלא שהוא מאוד מאוד מעשי מבחינתנו, ואם הוא לא מעשי אצלכם עכשיו, אז בעתיד הוא יהיה מעשי אצל כל אחד ואחד. תראו את הסיפור הבא. בעת שרבי גרשון מקיטוב היה באיסטנבול, רבי גרשון מקיטוב היה אחד מתלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב. עכשיו איך שהוא התגלגל לאיסטנבול, אתם יודעים, טורקיה זה לא רחוק מפולין, כן, מאוקראינה, כן, קרה לה הרבה מגדולי החסידות, במיוחד אלה שניסו להגיע לארץ ישראל, עברו דרך שם. קיצור, גם הוא הגיע לשם. היה שם חכם אחד שאמרו עליו שהוא מזרע מלכי בית דוד. חכם כזה, יש לו איחוס וכו'. רבי גרשון ביקר אצלו וראה שבשכנותו גרים יהודים שאינם הגונים. במילים יותר פשוטות, אתה גר לפעמים, לפעמים אתה בא לבן אדם, אתה בא לחבר, אתה רואה שהוא גר בסביבה שיש בה נגיד חילוניים במשוננו. אולי זה לא כל כך פייר לבוא ולייחס את המשפט הזה, אנשים שאינם הגונים, לחילוניים, אבל בעולם המושגים שלנו זה גם סוג מסוים שבוא נגיד, לא היית מצפה מבן אדם מסוים לגור בסביבה הזו. ורבי גרשון, תלמיד הבשט, נכנס אליו ורואה, עד שהוא הגיע אליו הביתה הוא מסתובב בסביב, הוא רואה, זה לא היהודים שהייתי מצפה לראות בשכנותו. ואז הוא לא יכול היה להתאפק, הוא שואל אותו, איך אתה גר בשכנותם של אלו? השיב לו, אינני יודע איך אפשר לאדם להתעלם מעצמו ולראות מה שנעשה בחוץ. אתם מבינים את התשובה המוחצת שלו? הוא אומר, אני לא מבין את השאלה שלך, אני אין לי זמן בכלל להסתכל מה שקורה מסביב. עכשיו חידשת לי איזה חידוש שלא שמתי לב שיש כנראה שכנים לא הגונים בסביבה שלי. אבל אני מתנצל, לא היה לי זמן בכלל לשים לב לדבר הזה, כן? אמר רבי גרשון, אם כך, יכול להיות שהוא באמת מזרע בית דוד. עכשיו תשימו לב, למה הסיפור הזה הוא בדיוק ממחיש את מה שאמרנו קודם. אפילו גם נקודה כזאת שאתה גר בסביבה מסוימת, אז שוב, אם אדם הוא סוג כזה של, כמו שתיארנו אותו קודם, זה אדם בסופו של דבר שהמניעים שלו הם מניעים חיצוניים כאלה, כן? גם הכללים שלו, כללי ההתנהגות שלו, הם נובעים, כמו שאמרנו קודם, מאיזה משהו, מאיזה כפייה חיצונית כזאת, אז הביטוי של ההתנהגות הזאת היא בזה שהוא הופך להיות בן אדם ביקורתי. מה זה ביקורתי? הוא תמיד פוזל, הוא תמיד מחפש את המומים של הזולת. אנחנו לא צריכים להרחיק לכת, כל אחד מאיתנו מכיר בסביבה שלו סוגים כאלה של אנשים, סוגים אחרים. תשימו לב, הוא נותן פה הבחנה פסיכולוגית מאוד חדה, מאוד אמיתית. אם אתם תתקלו בסביבה שלכם בסוג מסוים של אנשים ביקורתיים, פוזלים, לוטשי עיניים, חפשי מומים, תדעו לכם שהסיבה לתופעה הזאת היא בגלל שמשהו אצלם בפנים רקוב. מה זאת אומרת רקוב? הכל יחסי. יכול להיות שהם אנשים טובים, שהם בסדר, או במקרה שלפנינו הם אנשים שלא משקרים וכו', אבל זה נורמה, זה משהו חיצוני שהם קופים על עצמם. והיות וזה בא אצלם, זה לא בא מבפנים, זה לא מתוך האישיות שלהם, זה לא מתוך המהות שלהם, אלא זה מתוך איזה מין סוג, איזה יכולת לאלף את עצמם ולהכריח את עצמם. לכן כמו שאמרנו, התופעה היא באופן טבעי, מה שקורה זה שהם תמיד, אני ככה ולי יש סרגל ואני רוצה שגם אתה תהיה כמוני, מה הוא מרגיז אותי שאתה לא כמוני וכולי. אבל זה לא העניין, זה לא העניין שאמרנו קודם. כן, וזו התשובה שלו. איפה אני בכלל יכול לשים לב? עכשיו, אני לא יודע, לגור בסביבה חילונית, זו שאלה, יש על זה ויכוחים. יש אנשים שמחפשים מקומות מעורבים, יש אנשים שרוצים שכונה נפרדת. זה לא כל כך משנה, העסק הוא ודאי מורכב, אבל יש פה נקודה מאוד מאוד חזקה. אם אתה באמת עם עצמך, והכל נובע מתוך איזה עולם פנימי עמוק שקיים אצלך, אז לעולם זה לא יטריד אותך יותר מדי מה קורה אצל השכן שלך, מה זה מרגיש אותך. איפה יש לך זמן בכלל לשים לב מה קורה מסביב? תראו לפני, אני אומר, הרבה פעמים אתם יכולים לראות גם בתפילה אנשים קצת משועממים, גומרים מהר להתפלל, ואז הם לוטשים עין מסביב, מסתכלים על זה, מסתכלים על זה, מסתכלים על זה. שוב, הכל מתחיל מזה שאין עולם פנימי עמוק מספיק, וכשאדם הוא מרוקן מבפנים, אז הוא מחפש לעצמו את התחליף הזה בזה שהוא לוטש עין, בזה שהוא מחפש אותך, מחפש את האחרים. אבל ככל שאדם יותר בעצמו, ככל שהוא יותר בפנימיותו, פחות ופחות הוא ייתן את דעתו לשאלה האחרים הם בסדר או לא בסדר. זה אף פעם לא יעמוד על הפרק אצלו.
יש עדיין את מצוות התוכחה, צריך להוכיח אנשים.
קודם כל, אז החז"ל כבר אמרו שהיום כבר אי אפשר להוכיח. אם יאמר לו טול קורה מבין עיניך, יגיד לו טול כיסא מבין שיניך. כבר חז"ל דיברו על זה שהתוכחה זה דבר שהולך ויורד מהלך הדורות. ואני אומר, המציאות היא יותר מורכבת, יש מצבים קיצוניים שאין לך ברירה. כמובן צריך לתפוס את הדברים בפרופורציות, זה לא שחור לבן, ואתה צודק בהקשר מסוים, אבל יש פה הוראה מאוד מאוד מהותית לגבי האישיות שלנו, של האדם. כן? איפה למקד את עצמו, את עבודת השם שלו? ואני אומר, זה הכל כרוך יחד. יכול שתראו בני אדם לוטשי עיניים יותר, כן? ומחפשי חטאים, מחפשי חסרונות, מחפשי מומים, כן? אז תבינו שזה נובע יותר מזה שיש להם בעיה באישיות שלהם, כי הם לא ממוקדים בעצמם, אין להם מספיק את העולם העמוק הפנימי שלהם, לכן הם מחפשים בחוץ. סליחה? כי הם לא מספיק, אדם שעובד על עצמו, על פנימיותו, זה לא יהיה מעניין אותו. אני יודע, תסתכלו יותר בוויקדור, תמיד הוא בשבילי דוגמה. אדם חי, אף פעם לא תרגיש שהוא לוטש עין, שהוא בכלל מסתכל על מישהו, בכלל לא רואה מה שנעשה מסביב, הוא כל כך בתוך פנימיותו, בתוך עצמו. אני אומר, זה בשבילנו מוסר השכל חשוב ביותר לדעתי, זה כלל בסיסי מאוד, כל דבר ועניין. כי הרבה פעמים תראו שבחברה יש הרבה טיפוסים כאלה, והטיפוסים האלה הם טיפוסים שמאוד מעוררים ככה דחייה. וזאת הסיבה, הוא עושה פה את הניתוח, אני חושב שהניתוח נפלא. נסיים רק בנקודה אחת שהיא קצת קשורה בעקיפין לחנוכה. הוא אומר ככה, גם בנושא הזה של חומרות, כן, הוא אומר, זה הכל אותו דבר. הוא אומר, החסידות אף פעם לא הטיפה להיות מן המחמירים. אולי בעולם הליטאי אנחנו קצת מדי פעם רוצים קצת לחדד, אז אנחנו קצת משווים, יש תופעות כאלה של מחמירים למיניהם. עכשיו הרב גינסבורג אומר ככה, החסידות אף פעם לא הטיפה לחומרות, אלא מה כן? להידור. מהדרין, מהדרין, מהדרין. מה ההבדל בין להחמיר לבין להדר? תגידו את זה.
ההבדל
בין להחמיר. מה? בדיוק. אבל זה בדיוק אותה נקודה. הוא אומר, יש אנשים שמחמירים מתוך איזו כפייה כזאת, מתוך איזה הכרח, מתוך איזו עצבנות אפילו, הייתי אומר. עכשיו, תראו הרבה פעמים, הטיפוסים האלה, מה קורה להם? הם אותם טיפוסים שהגדרנו אותם קודם עם הסרגל. יש להם את הסרגל, הם החליטו שהם מחמירים, מקבלים על עצמם חומרות. כן? ועכשיו, מה שקורה, אם החומרה היא באמת כפייה חיצונית, אז מה קורה? נורא קשה להם לסבול שאחרים לא מחמירים כמותם, ולכן הם מאירים הערות. כן? כמו שאומרים, אני מחמיר, אני בסדר, מה איתך? שוב אותם טיפוסים שהזכרנו קודם. להיות מהדר במצוות זה משהו אחר לגמרי. להיות מהדר זה כמו שאמרנו קודם, כן? זה רצון טוב, זה נדיבות הלב. אני עושה זה מתוך איזו התנדבות, מתנה לקדוש ברוך הוא. מה אני יודע, מה קיים אצלך, מי אתה? הרי כל בן אדם זה עולם בפני עצמו. כל בן אדם יש לו את הבעיות שלו, את הסיבוכים שלו, את המורכבות שלו. אני זה אני והוא זה הוא. מאיפה יש לי זמן ופנאי ואנרגיה לבוא וללטוש עין ולפזול השני? זה לא רלוונטי בכלל להסתכל על אני בסדר, הוא בסדר, לא בסדר, אתה לא בסדר. זה בכלל לא בלקסיקון שלו לחשוב אם השני בסדר או לא, מכיוון שהכל נובע מנדיבות הלב, מפנימיות לבבות. זה הנקודה. ותראו את הסיפור הבא, שהוא גם סיפור נפלא, שהוא מביא אותו. מה? הסיפור השלישי ממחיש את כל המהלך שלנו סביב הנושא הזה של הידור לעומת חומרות. זה אומר ככה, כבוד קדושת מורנו הבעל שם טוב עשה פעם סוכה לחג הסוכות, והיו בה כמה שאלות. ביידיש אומרים את זה שיילס, זה קצת יותר מחדד, כן? אז קראו לערב דמטה לעיין בה עם הקשרה. מכירים את התופעות האלה של חומרות? והיום אני אומר, זה לא, הדברים האלה הם כל כך רלוונטיים, כי היום אני מרגיש שיש איזה מין אווירה כזאת שאם אתה לא מחמיר אתה הופך להיות סוג ב', סוג ג', ומסתכלים עליך, מסמנים אותך, כבר יפגעו בשידוכים שלך. זה לא דברים ריקים, זה דברים מאוד מאוד שולטים היום בהוויה שלנו, לכן כל כך חשוב לקרוא את הדברים האלה. אז תשימו לב, קיצור, קראו לערב דמטרה, הבעל שם טוב לא היה פוסק, לא היה איש הלכה, הוא עשה סוכה, אז הוא קרא לערב למרא דאתרא. הרב עיין ולא אמר דבר, שראה בה הרבה שאלות, אבל לא הרהיב לומר כשר ולא להפך. קיצור, סוכה ככה, בסדר, לא בהידור, יש שיילס. אז הניח כבוד קדושת מורנו את ידו על השולחן שעמד בסוכה, והראה לערב דמטה פתקה ובה כתוב, הסוכה של מורנו רבי ישראל בעל שם טוב כשרה, וכתוב בה מלאך שר הפנים. זה אותו עניין. הרב גינזבורג מסביר שהבעל שם טוב היה לו פה עניין לעשות את הסוכה שהיא תהיה מתאימה לכלל ישראל, כי אם אתה פוסל את הסוכה הזאת אתה פוסל סוכה של הרבה יהודים אחרים, והבעל שם טוב ראה את עצמו אחראי לכלל ישראל, והוא עוד הוא חידד את הקביעה הזאת, אם אתה מחמיר אז תחמיר, אבל העיקר זה לא המעשה החיצוני אלא כוונת הלב, זה המפתח. להדר לעומת להחמיר, להדר זה משהו אחר לגמרי. אם אני מהדר אני עושה זה מתוך הרגשה פנימית שלי, מתוך נדיבות הלב שלי, אבל לעולם אני לא אכפה את זה ואני לא אסתכל באיזה עין כזאת או אחרת על מי שלא עושה את זה. זאת אומרת גם העניין של אמת, של שקר, של להיות בן אדם, מבחינת הבעל שם טוב זה המשמעות של להיות בן אדם. להיות בן אדם זה לא נורמה, זה לא כפייה, זה משהו עמוק עמוק שבא מפניות הלב של האדם, כן? ולכן אנשים אמיתיים כאלה בעולם לא תראו אותם לוטשי עיניים, תמיד הם בעין טובה לסביבה, אף פעם לא יעירו הערות, אני בסדר, אתה בסדר, אתה לא בסדר. כל כך חסר לנו דמויות כאלה היום, נכון או לא נכון? אתה פותח בכל מקום, אתה קורא, האווירה היא אווירה נוראית, כן? של מתח כזה, מי מחמיר יותר וכו', וזה כבר הסתעבות של של ההדרכה הזאת של הבעל שם טוב. כן, לא דנים פה את משה רבנו, אנחנו מדברים על תופעות שמשתרשות בתוך איזה
יש ביקורת לסביבה שבאה.
אתה אומר על הביקורת של משה, שוב אני בגדר מה שאומר קודם, יש מצבים אחרים, המנהיג שעומד מלמעלה ורואה את הפגמים, רואה את החסרונות, שזה אבלה שהיא בולטת לעין ואתה לא יכול להבליג עליה, אז לא מדברים על המצב הזה, אנחנו מדברים על שאלה של חומרות, הדברים שהם מעבר לנורמה של ההלכה. ההלכה יש לה את הבסיס, כן? המחמיר תבוא עליו ברכה, והשאלה איך אתה מתייחס למי שהוא לא כמוך, האם אתה מציב לעצמך סרגל ככל שאתה עולה בחומרות. ואני אומר, הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד שאנחנו חשים אותם בכל פינה היום, כן? אתה מרגיש שבן אדם מתחזק, היום קוראים לזה להתחזק, ככל שהוא מתחזק יותר הוא הופך להיות פחות סובלני לכם, מי שהוא לא בדיוק כמו הוא מתחיל לסלוד ממנו, נכון? הוא מתחיל להתרחק ממנו, אני ככה ואתה ככה. טוב, זה משהו שהשורש שלו, שזה מעיד על שורש עקום בקיומות של הדבר, כי אם זה משהו אמיתי ועמוק אז זה הידור, וזה משהו אחר לגמרי, הוא תמיד יהיה סובלני כלפיך, הוא תמיד יאיר עיניים, הוא אף פעם לא הוא לא ייצור בך איזו הרגשה של אי נעימות אתה נמצא בחברתו, ודאי למבין. אם אני, אתם רואים כמה דברים פה סביב שלושת השורות האלה, כמה עומק יש, כי אחרת באמת עכשיו במבט לאחור תראו שבלי זה אי אפשר להבין את שלושת השורות הללו, כי אין קשר בין משפט למשפט פה. מה זה לא לשקר? מה העניין הזה שלא לשקר? ומה הקשר בין זה לבין להיות בן אדם על ידי זה שלא תשקר? כמו שאמרנו, כשלומדים את זה מתוך החסידות תמיד צריך לצלול פנימה ולחפש את ההסברים העמוקים יותר, ולא רק בהיבט ובמישור המוסרניקי הפשוט של אמת ושקר, אלא יש כל מיני דרגות, וכמובן שהבעל שם טוב תמיד מכוון לדרגה העמוקה, לדרגה הפנימית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.